אז שוב ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, הפודקאסט של טובי פולק, והפרק הפעם הוא פרק מעניין, פרק שאני די משוכנע שלא יעבור לגמרי בשלום, יהיו כאלה שאוהבו את מה שיהיה בפרק הזה ויהיו אחרים שפחות. אבל לפני שנמשיך, שוב תודה לסיילנט רגרשן על המוזיקה שהם תרמו לנו, קטעי הפתיחה והמעברים. ואני אספר לכם סיפור קטן על האורח שלי היום. שמו דוקטור בן הורוביץ, הוא בן 39, הוא דוקטור במדעי החיים ממכון ויצמן, בעל תואר ראשון ושני מהטכניון בביוכימיה מולקולרית ומדעי הרפואה. בעבר הוא התנדב בעמותת מדעת בתפקידים שונים וגם היה המנהל המקצועי של העמותה. הוא בעל ניסיון בייעוץ רגולטורי בתעשיית הביומד, וכיום הוא עוסק בתפקיד מדעי בחברת פארמה בינלאומית בתחום האונקולוגיה. הוא גם עוסק, ביקש שאני ידגיש את זה, הוא עוסק בפיתוח חיסונים שנוגעים פחות או יותר בקורונה, לא קשורים בענייני הקורונה והחיסונים בישראל. הסיפור הוא מעניין כי בן הורוביץ פעיל בטוויטר, ומשם אנחנו פחות או יותר מכירים, ויש לו דעות די מגובשות לגבי איך צריך לטפל במגפה ומה נכון ומה פחות נכון, ואני פגשתי אותו לשיחה ושוחחנו במשך יותר משעה לפני כמעט שבוע. הייתה באמת שיחה מאוד מאוד מעניינת, שנת הלימודים הייתה במרחק פחות או יותר שבועיים מהפתיחה, לבין כמו לרבים אחרים יש ילדים צעירים במערכת החינוך, ובסוף השיחה אמרתי לו, תשמע, זו הייתה שיחה מצוינת. באמת השכלתי ויהיו תגובות מכל הכיוונים, טוב שנפגשנו כי הוא באמת אדם עסוק והוא פינה לי זמן, מאוד הערכתי את זה. הבעיה היחידה בכל הסיפור הזה הייתה שהשיחה היא מעולם לא הוקלטה. פשלה שלי, אני לומד את הסיסטם הזה ולא לחצתי על הכפתור הנכון. בקיצור, הייתה שיחה נהדרת, רק שאי אפשר היה לשדר אותה. אז הוא לקח את העניין הזה ברוח טובה, אחרי שסיפרתי לו קצת באמת בחוסר נעימות על האירוע, ולפני שעה קלה הוא הקדיש לי שעה נוספת, ועכשיו תוכלו לשמוע את השיחה שלנו, אז בואו נדבר עם דוקטור בן הורוביץ. היי בן, מה שלומך?
שלום שלום, מה נשמע?
אני בסדר גמור, הפעם אני מוודא שכפתור הרקורדינג מהבהב באדום, כי אני פה אסגיר ואני אספר שמה שסיפרתי לעוקבים שלי בטוויטר בשבוע האחרון על זה שבסופו של דבר לא הצלחתי להקליט שיחה שממש הייתה מוצלחת ונהדרת, זאת השיחה עם בן הורוביץ, עם דוקטור בן הורוביץ. אז הנה אנחנו עכשיו עושים מקצה שיפורים, והאמת היא שזה קצת אפילו יצא מוצלח מבחינה זאת ש... בפעם הקודמת דיברנו על מה עושה הממשלה ואיך מתארגנים לשנת הלימודים החדשה וכל הסיפור של ההדבקות ושל הבדיקות, ודיברנו די הרבה על זה שהבדיקות הסרולוגיות, כל מבצע הבדיקות הסרולוגיות האלה שמשרד החינוך, משרד הבריאות ניסו להפעיל לקראת שנת הלימודים, הולך להיות פרסה. ועברו 4-5 ימים מאז וזה יופי של פרסה. אז זה מה שאתה אמרת, אני הסכמתי אותך, אתה מומחה, אז מה עכשיו? עוד 4-5 ימים מתחילה השנה, איפה אנחנו עומדים?
אני חושב שכמיטב המסורת נדע ב-31 לאוגוסט ב-8 בערב, אני חושב שעד אז קשה להגיד, לא, אני לא מצליח להבין מה יקרה, אני יכול להגיד מה אני חושב שצריך לקרות, אבל אני לא יודע מה יקרה.
כן, טוב, אף אחד מאיתנו לא ממש יודע מה יקרה, אנחנו די בטוחים שזה לא חכם להכניס עכשיו כמה זה, 1.5 מיליון תלמידים לתוך מסגרות די צפופות, אפילו על הסיפור הזה של העברור עם העבררים וצמצום הכיתות ופתיחת חלונות והכל, קודם כל במזג אוויר הזה אני לא יודע עד כמה זה בכלל אפשרי, אבל מעבר לזה צריך התארגנות הרבה יותר מסיבית ממה שעשו עד עכשיו, ואנחנו חוזרים לסיפור של השיקולים הפוליטיים שמתערבבים יחד עם השיקולים הבריאותיים והשיקולים התדמיתיים. אתה בא מהכיוון של המדע, וזאת הסיבה שאני מדבר איתך, אתה חוקר, אומנם אתה לא רופא, אנחנו כבר הבהרנו את העניין הזה בפתיח, אבל אתה מבין במה מדובר. אז אם אנחנו בכל זאת אומרים צריך לפתוח את שנת הלימודים, מתישהו, מה אתה היית עושה בשביל שזה יהיה קצת יותר בטוח?
קודם כל רק להוסיף דיסקלמר למה שאמרת, ובנוסף גם מה שאמרת על הפתיח, אז שאני צריך להגיד גילוי נאות, שאני עובד בחברת פארמה בינלאומית, שגם קשורה בקורונה, לא ספציפית בישראל, אבל כן קשורה בקורונה, אבל אני בתפקיד מדעי, אבל אני מייצג פה רק את עצמי ותו לא, את דעתי האישית ואת עצמי. עכשיו, בנוגע ללימודים, דעתי היא, וזו דעה שכואבת לי מאוד להגיד, כי יש לי ילדים קטנים, בבית ספר יסודי ובגן, ואני לא חושב שזה נכון לפתוח בראשון לספטמבר את הלימודים, על אף הקושי, נכון, להיות עם הילדים מאוד, ולהחזיק את הילדים פה, והם מאוד מתרגשים ורוצים, ואני חושב שזאת תהיה טעות. אני חושב שהשיח, אני אגיד מה אני חושב שצריך לקרות, כדי לפתוח את השנה, אני חושב שהשיח היה קצת בינארי של 1 או 0, או הכל או כלום, או לפתוח את השנה בכל מחיר ובכל תנאי וזו, ולא משנה מה, בכל דרך, או מה עכשיו לסגור לשנה עכשיו שהילדים לא ילמדו ויתמכרו לאלכוהול, ואני לא יודע מה משך שנה עכשיו. אז זה לא הכל או כלום, יש גם דרך אמצע. אני נוטה להגיד שבמדע האמת לא נמצאת באמצע, כן, זה לא שכדור הארץ הוא שטוח או עגול, אז התשובה, האמת היא לא באמצע.
כן.
למרות שהוא קצת אליפטי, אבל האמת היא לא באמצע, האמת היא איפה שהיא, אבל ברמה הזאת של מדינות, אם שנייה נצא מההצהרות והסיסמאות, אם לא יפתחו את השנה בראשון לספטמבר, זה לא אומר שהם לא יפתחו אותה בכלל. אני חושב ש... ואגב, צריך להפריד גם בין גילאי 12 ומטה ו-12 ומעלה.
כן, אני רק אכניס פה מילה שיש לי כמובן דיונים ברשת ועם חברים שאני לא בתוך הסיפור הזה, כי הילדים שלי בגרו ואין לי עדיין נכדים בגילאים האלה, אז ככה שזה דיון תיאורטי מבחינתי, אבל יש לי אמא מבוגרת, זאת אומרת, מצד השני גם ככל שאנשים יותר
נכון.
ידבקו ויהיו חולים ועלולים להדביק, אז זה יכול לסכן אותי ואת המבוגרים מני וכן הלאה. אז אני, נכון. אחד הרעיונות ששמעתי שמתקשר למה שאמרת עכשיו, זה שאת ילדי הגנים ובתי הספר היסודיים אפשר לחכות איתם עוד שבועיים, שלושה, ארבעה, כמה שזה ייקח, עד אחרי החגים ועד שבעצם מכסת או מסת המחוסנים בבוסטר תושלם, ונדמה לי שההיענות עד לרגע זה היא מסיבית, יפה. שוב, אני רואה שאתה קצת מנין בראשך
כן,
לגבי
כי...
הבוסטר, אבל רק אני אשלים את הרעיון, שבהחלט אפשר להיכנס בהדרגה ללימודים מחטיבת הביניים ומעלה או תיכוניים, לא בכל מקום יש חטיבת ביניים, זה קצת מורכב יותר, או כיתות ו' או כיתות ת', ועם הצעירים יותר לחכות קצת, ככל שזה קשה, כי עליהם הרבה יותר קשה לשלוט, אז בואו תמשיך מפה.
א', אני חושב שאני נוטה להסכים איתך, בתנאי כמובן שיש תו ירוק למורים ולעובדי מערכת החינוך, ושהילדים מעל גיל 12 מחוסנים, צריך שהם יהיו באחוזים גבוהים מחוסנים.
או רגע, אמרת עכשיו משהו מעניין, מעל גיל 12?
כן, הרי ילדים מעל גיל 12 יכולים להתחסן.
אני יודע שיכולים, אבל עד עכשיו אני שמעתי, או ככל שאני מצליח להתרשם, שההיענות בגילים הצעירים, שהם נקרא לזה בין הגיל המותר לגיל הבגיר, זאת אומרת בין 12, 16 ל-18, היא לא היסטרית, אבל היא יורדת ככל שהגיל יורד. זאת אומרת, אני לא ממש עוקב, אבל... לא יודע, אתם נותנים אמיתיים, אבל בגיל 12, 13, 14, יש מסה של מחוסנים?
אני לא יודע להגיד בעל פה את המספרים. מה שאני כן יכול להגיד זה שלהצהיר שהקורונה לא מסוכנת לילדים, זה לא נכון. ואז באים ואומרים, רגע, אבל כמה מתו? סליחה, מוות זה התוצאה, האוטקאם היחידי שהוא גרוע? מה עם נכות? מה עם ירידה פוטנציאלית
ב-IQ? מה עם הדבקה של ההורים ושל הסבתות?
הדבקה של ההורים? מה עם השפעות ארוכות טווח? אנחנו יודעים שיש נגיפים שיש להם השפעות ארוכות טווח, שמתגלות אחרי שנים, אנחנו יודעים את זה. כלומר, לבוא ולהגיד, זה לא מסוכן לילדים, והיא מה, זה דבר לא מדויק. רואים את ההשפוזים גם של ילדים בארצות הברית עכשיו, שהם עולים מאוד, מגיעים לסי אפילו. אז... אני הייתי נזהר מאוד, וכן, אני אומר שמאז שדיברנו פעם שעברה, יצא מחקר של פרופסור בליצר מכללית, ויחד עם הרווארד, שמראה את הבטיחות של החיסון ביחס לנגיף, ושזה חיסון בטוח, שזו הסיבה שהמדינה מציעה אותו, ואני חושב שזה חשוב שצעירים יתחסנו, ולכן כדי לפתוח את השנה, אז באמת בכיתות הגבוהות יותר צריך להיות רב של התחסנות, עם תווים ירוקים, לעובדי מערכת החינוך בעיניי, זו דעתי, ובגילאים הצעירים, ואגב, לשקול גם מגבלות התקהלות או כמות, הרי כל הזמן, השיח הוא כל הזמן כמה להקל, להקל, לא הוריד מסכות במבחנים, ולא הוריד מסכות בזמן האוכל, ולא הוריד מסכות בזמן כל הזמן להקל, במקום לחפש איך לייצר מינימום הדבקה ומקסימום פעילות חינוכית. כן, הפוקוס צריך להיות איך לייצר פה משהו שהוא למען הקהילה גם, לא רק למען הילדים, כן? השיח הוא צריך להיות גם שיח קהילתי. אנחנו כן. רוצים לשמור, כמו שאתה אומר, גם למשפחות.
אנחנו חוזרים, נכון, אנחנו אבל חוזרים בקטע הזה, לקטע הפוליטי, זאת אומרת, כן, שרת החינוך באה עם אג'נדה של, אני לא רוצה להגיד נגד חיסונים, אבל היא בוודאי לא מהמחמירות, ויש לה, מנופפת באיזשהו דגל שהחיים צריכים להימשך, ושנת הלימודים קדושה יותר מכל דבר, האחד בספטמבר הוא איזה תאריך, שנכתב במה שנקרא דאורייטה, ואני מתקשה לראות את הבלנס שבין נקרא לזה ההכרח הפוליטי של אנשים פוליטיים שרוצים להוכיח שהם ממלאים את שליחותם, נקרא לזה ככה, לבין כל הדברים ההגיונים שאתה אומר, ונוסיף לזה גם את הקושי הפיזי, זאת אומרת, לשלוט בכיתות נכון. של 30, 35 תלמידים, שאף אחד לא יוריד לרגע את המסכה, אתם צריכים לדבר ולא שומעים ולשתות ואלה ואחד דברים, ואחר כך יש הפסקות, מה תעשה עם הילדים נכון. בהפסקות, תפזר אותם כל ילד במרחק של מטר מהשני, מאוד 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 לא ישים בסופו של דבר.
אז לכן, תראה, קודם כל בפוליטיקה אני לא מומחה, אני מבין קטן מאוד, אבל אני חושב שבשביל לפתוח את השנה בצורה בטוחה, צריך לדאוג שרמות התחלואה בקהילה, בעצם במדינה, יהיו נמוכות, נכון? הרי זה מה שדיברנו עוד כבר לפני חודשיים, כשהתחלואה הייתה נמוכה, ואמרנו, אוקיי, בוא נשאיר הגבלות עכשיו כדי להשאיר אותה נמוכה, אבל המדינה בחרה להכיל כלשונם את ההדבקות, וכתוצאה מזה התחלואה עלתה, ועכשיו אנחנו בדילמה לפתוח את השנה, במקום להשאיר את התחלואה נמוכה, ולאפשר את פתיחת השנה, בצורה בטוחה, כשהתחלואה נמוכה, ועכשיו הסיכוי של ילד או איש צוות לצורך העניין, לפגוש במומת, לפגוש בנגיף במסגרת מערכת החינוך, הסיכוי הוא גבוה מאוד.
מה זאת אומרת? הסיכוי הוא 100%, אין פה שאלה בכלל. בכמות הזאת אין בכלל סטטיסטית או יכולת אחרת.
נכון, והילדים מיוחדים מתחת לגיל 12, אנחנו משאירים אותם נטולי הגנה, כי הם לא מחוסנים, הם לא יכולים להתחסן, גם היינו רוצים. לכן, ויש פתרונות, כן? אפשר להתקין מסנני הפה, מסננים, אגב, העלות של הדבר הזה, אם אתה משווה את זה לעלות של הבדיקת הסרולוגיות שהזכרת שהיה די פרסה, צפויה, צריך להגיד, זה בסדר, זה אותה סדר גודל, אולי אפילו יכול להיות פחות.
צריך להתקין... וזה גם יכול ללוות אותנו לעתיד, זאת אומרת, זה השקעה...
זה יכול להקטין, תחשוב... כן, ותחשוב על שאר הנגיפים, פחות שפעת.
כן, 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 פחות, מה שדיברנו פחות, פה, הרבה פחות שפעת הייתה בשנה הקודמת, בגלל תתקין, הבידודים והמסכות.
אז תתקין מערכות דיבור בכיתות, עם מסננים, ברמה גבוהה, זה לא עלות שהיא בשמיים, וזה עלות משתלמת, גם תחשוב על העלות של בידודים, והחסרת ימי עבודה של ההורים, והעלויות מתכזזות הרי.
כן.
אז שוב, אני גם לא מומחה לכלכלה, אבל אני חושב שזה פתרון שהוא... אידיאלי, זאת אומרת, הכנה של תשתיות, ואגב, זה משהו אם הזכרת את בטוויטר, אני צייצתי את זה כבר לפני שנה כבר, ביולי 2020, אבל משרד החינוך, הם פשוט נשארים באיזשהו קיבעון מחשבתי, ואפשר לפתוח, אם דואגים לעברור מתאים, להקטנת התחלואה, כן, בקהילה כולה, אפשר, זה דברים האלה הולכים ביחד. עכשיו, ואני לא מדבר עדיין על חגי תשרי, שכמו שאתה אומר, זה סכנה להדביק. ידבקו עכשיו.
אנשים מבוגרים.
אני לא יודע מה איך, אני גם לא יודע מה איך החינוכי. כן, ואני לא יודע מה איך החינוכי בתשעה ימים.
אני אגיד, שוב, זה חוזר לקטע הפוליטי. אני לא חושב שיש ערך חינוכי לתאריך, אין תאריך קדוש. ועובדה היא שהיו שביתות, והתאריך הזה היה פחות קדוש כשהיו מאבקים. אבל אני חושב, אם אני מזהה נכון את הטרנדים שמדברים עליהם בזמן האחרון, בקטע הפוליטי והסו-קולד חינוכי שקשור אליו, זה שרוצים הצהרתית להגיד פתחנו את השנה, ומיד אחר כך, או ממש אולי מהשני לחודש, או מיד, הרי עד ראש השנה יש מעט מאוד ימים, אז אולי ידללו את זה, ולדעתי גם סומכים, לא נעים להגיד, על ההורים, שפשוט רבים מהם פשוט לא ישלחו את הילדים שלהם לבתי הספר, מהחשש שלהם, מהאחריות שלהם, מזה שבעצם המערכת לא מעניקה תשובות. אבל רוצים שהסיפור הזה של 1 בספטמבר יישאר בתודעה, יש את הצילומים המסורתיים, שלום כיתה א', שרת החינוך, שרת החינוך פה, ראש הממשלה שם. לא יודע, מחיר? זה נראה לי... המחיר, אוקיי, זה... שאלה גדולה.
אז מה להרגשתי, המדינה כל הזמן מנסה... ללכת עם להרגיש בלי, או להפך, לא יודע איך אומרים את זה, אבל כאילו היא מנסה, כן, אז היא כן מנסה ללכת בלי סגר, אבל מצד שני סוגרים עסקים, כי, או אירועים מתבטלים, כי אנשים חולים, או כי מפחדים לצאת. אז הלכה למעשה, המשק קצת מעט, אבל לא עשינו סגר, אז אנחנו גם לא משלמים פיצויים. אז אומרת, רוצים
שאתה בנת את החינוך? אתה לא מכריז על מלחמה, כי במלחמה אתה צריך לשלם פיצויי מלחמה, ואם זה רק מבצע, אז אתה בעצם לא משלם כלום.
אז לפי כל הערכות, הולכים לפתוח את השנה, אבל חצי מערכת חינוך צריך להיכנס לבידוד, אז אפקטיבית הם לא יהיו בבתי ספר, הם יהיו בבידוד, שזה יותר גרוע מאשר אגב הסגר, לפחות אצל הילדים שלי, ואז מה עשינו בזה? או שמדינת ישראל תגיד, אנחנו, אין לנו בעיה שהילדים ידבקו, שיגידו את זה אז.
אני לא חושב שמישהו יגיד דבר כזה, אבל אני אלך לשיטתם, אוקיי? אני אלך ואני אאתגר אותך, בסדר? אנחנו לא פותחים את השנה ב-1 בספטמבר, אנחנו פותחים אותו ב-1 באוקטובר, או מתי שלא יוצא התאריך של אחרי שמחת תורה, או חודש קדימה, כמה שזה ייקח. מה בעצם יהיה השינוי? ואני כבר אומר לך, ספוילר, דיסקליימר, תקרא לזה שאתה רוצה, לא יותקנו מעבררים, אפילו ונטות פשוטות לא יביאו לשם, גודל הכיתות לא ישתנה, כמות התלמידים פר כיתה פלוס מינוס יישאר אותו דבר, אני לא מעריך גם שהמסה של בני 15 עד 18, 12 עד 14, whatever, תרוץ להתחסן, מי שלא עשה את זה עד עכשיו בגללו, בגלל ההורים שלו, לא משנה למה, זה לא ישתנה דרמטי, ואנחנו נגיע ל-1 באוקטובר, בערך במצב שהיינו ב-1 בספטמבר, תענה לי על זה, האם זה נכון או שמשהו אחר צפוי להשתנות?
קודם כל, זה מאוד מבאס מה שאתה מסרב, מה שאתה אומר.
אני מסרטט עשרי.
כי אני זה מבאס אם לא יתקינו. מעברים ו...
אבל היו חודשיים, בן, חודשיים שלמים, זה לא קרה.
לא היה חודשיים, היה שנה.
אוקיי, סליחה.
ולא עשו את זה וזה נכון, אבל אפשר, אבל אולי השתנתה ממשלה ואולי בהינתן ללחץ הנכון זה כן יקרה. מה שכן ישתנה עכשיו ועד בחודש הקרוב, כמו שאתה אומר, זה שרמות התחלואה במדינה יכולות לרד משמעותית. אנחנו עכשיו, אגב, כמו שכתבתי אתמול או לפני כמה ימים, אני לא רואה סיבה לצהול כרגע מזה שיש הרבה אופטימיות נורא גדולה, שאנחנו בעצירה ובבלימה, וצריך להגיד, כל המגפה עדיין בהתפשטות. אנחנו מדביקים פה בשיאים, כן, של מאומתים כל יום, ואנחנו מגיעים ל-30 נפטרים ביום, אנחנו מגיעים, כן, זה מספרים עצומים של מאות בשבוע יכולים להגיע, וזה לא סיבה לשמוח.
לא, כרגע. אני לא חושב שמישהו שמח, אבל, נדמה לא, לי שנייה, שהטענה שנייה, היא אבל, שהגידול אבל, טיפה אבל, התמתן. נדמה
נכון,
לי,
אז,
זה מה שאומרים.
נכון, הטענה היא כאילו, לצורך העניין, אם אתה מטפס על הר, אז השיפוע שעליו אתה מטפס הוא קצת התמתן, הוא פחות תלול, אבל אתה עדיין מטפס.
נכון.
אתה עדיין מטפס, המגיפה עדיין בהתפשטות. אבל הנגזרת השנייה, כן, השיפוע הולך ומתמתן, ואם ימשיך ככה, אז אנחנו אולי נגיע למצב שהמגיפה מפסיקה להתפשט, ותתחיל להתכווץ. ומה שאנחנו עושים בפתיחת שנת הלימודים, זה מכניסים אי ודאות עצומה לתוך הדבר הזה. יש שטוענים שזה לא ישפיע על ההתפשטות, שזה לא יגרום לעצירה שלה. יש כאלה שאומרים, בוודאי שכן. כל אחד והערכות שלו, אבל זאת אי ודאות נורא גדולה, והמחיר הוא יכול להיות מאוד גדול, משום שבאמת החגים וכו'. עכשיו, צריך, נגעת בזה בהתחלה כשדיברת, ונזכרתי בזה עכשיו, כי הבוסטר שאנחנו מדברים עליו פה, אני לא חושב שיש ספק שהוא היה נחוץ בגילי 60 פלוס, ולגבי הצעירים יותר, וגם לגבי המבוגרים, צריך לזכור שכשמסתכלים על האפקט של הבוסטר, אז זה נורא קשה להפריד בין מה הבוסטר עשה מבחינת ההידבקויות או מחלה קשה, תלוי איך אתה מגדיר עכשיו אפקטיביות שלו, לבין כמה ההתנהגות ואנשים ששמרו על עצמם השפיעה על אותה יעילות. ומאוד קשה להפריד בין שני הפרמטרים האלה, כמה הבוסטר עצמו, לכשעצמו, תרם להגנה, לבין כמה שההתנהגות, סליחה, של אותם אנשים תרמה להגנה. לפעמים זה, בדרך כלל זה אפקט משולב, קשה להפריד. ברגע שאנחנו פותחים את השנה, נכון? אנחנו בגדול מנטרלים את האפקט של ההתנהגות, ומסירים אותו. אבל זה די ברור, וזה מופיע גם בשקפים של ה-CDC, ובעוד מקומות שפורסמו, שההתמודדות עם הנגיף הזה, בוודאי הנגיף עם, עם דלטה שהרבה יותר מדבק, עם הווריאנט הזה, לא יכולה להסתמך רק על התערבות של חיסונים. זה לא יכול להיות הכלי היחיד בהתמודדות עם הצירה של המגיפה הזאת. אגב, לפחות כל עוד, לפחות כל עוד, כן? לא, לפחות כל עוד, גם הילדים לא יכולים להתחסן, נכון?
כן.
ויש פה, צריך גם לדאוג להם, ויש אוכלוסיות כמובן בסיכון, שלהם הנגיף הזה הוא מאוד מסוכן. אז אי אפשר להסתמך רק על, על, על בוסטר, להגיד, הבוסטר יציל אותן.
אני מסכים איתך, זאת אומרת, מסכים איתך, אני עבד לרגליך או לרגלי המומחים, אני לא, אין לי, דעתי שאין אין שום סיבה וטעם להתווכח עם המדע, וזה, זאת כותרת שאני כל הזמן חוזר עליה, גם אם יש אי-ודאות וספקות, והזמן קצר מדי, והמחקרים יכולים להתבסס רק על הזמן שעבר, ולא על 10 או 15 או 20 שנה, והכל יכול לקרות, ואני חוזר על מה שאמרתי, ואתה בטח תסכים איתי, שרמת הסיכון מהמחלה היא לאין ארוך יותר ודאית, היום, לפחות ככל שאנחנו יודעים, מרמת הסיכון שעדיין לא הוכחה מהחיסון עצמו, שגם אם קיים כזה, הוא מאוד בשוליים, ולא ידוע על משהו אחר כרגע, לפחות שהוא באמת גורם סיכון אמיתי, משמעותי. זאת אומרת, המקרים הם ספורדים,
חד משמעית, חד משמעית, לא, רגע, אני רק רוצה להגיד שחד משמעית, הסיכון מהנגיף, שאתה יודע איך אתה נכנס אליו, אתה לא יודע איך אתה יוצא ממנו, הוא חד משמעית גבוה יותר, סיכון גבוה יותר מאשר בלהתחסן, ושלא יובן אחרת, אני חושב שזה קריטי להתחסן.
כן.
חיסון הוא באמת מציל חיים, הוא יכול להגן על הסביבה שלנו, על עצמנו, אתה יודע, בעיניי זה לא שונה מהחיסון השפעת שאני והמשפחה שלי לוקחים כל שנה.
גם אני והמשפחה שלי. קריטי. אבל אני כן, אני כן רוצה לקחת אותך רגע, ראיתי כותרת, עוד לא הספקתי לקרוא את העיתון, כי באמת עוד לא הגעתי לקריאה עצמה, אבל ראיתי כותרת בארץ של ראיון, אני לא בטוח, פרופסורית, נדמה לי שזאת אישה, או שהיא אפידמיולוגית, או משהו בסגנון, שאומרת, אנחנו ניפטר מהמחלה הספציפית הזאת, או ממחלה מהסוג הזה, בשני אופנים, אחד, או שכל העולם מתחסן, או שכל העולם יחלה, ואז נשכח מהדבר הזה. עכשיו, אני לא חושב שכל העולם יכול להתחסן, והמחיר של כל העולם יחלה הוא משהו שלא בטוח שהעולם יעמוד בו. זאת אומרת, בגדול, זאת אמירה מאוד מאוד, אתה אמרת קודם שזה מדפרס בעיני ההדיות, שפשוט מבין שאין מצב שכל העולם או זה או זה, אומרת, זה מסוג של no win situation. בשיחה הקודמת של אוקלטה אמרת לי שיש איזשהו סוף אופטימי יחסית מתישהו שיבוא לסיפור הזה, אבל אני נגיע אליו, אני רוצה עכשיו לקחת אותך למקום טיפ-טיפה שונה. על הסיפור הזה של חיסונים, כמו אמרת, הבוסטר היה טוב לשכבה מסוימת, לאנשים בסיכון מסוים, גילאי, אולי עם מחלות רקע, אולי עם חולשה חיסונית אחרת, נעזוב את זה. אבל השאלה היא, אם באמת עושים הכל, ואם יש דרך לעשות הכל, בשביל להביא את האנשים שאולי את הבוסטר שאני קיבלתי, אפשר היה לתת לכאלה שעוד לא התחסנו בכלל, שיקבלו מנה ראשונה, שיקבלו שתי המנות הראשונות, הראשונה והשנייה. ואנחנו רואים שזה לא כך פשוט, זאת אומרת, מי שלא התחסן בסיבוב ההוא, אחוזים ממש מזעריים הם הסכימו, אוקיי, עכשיו מתחסן. עד כמה זה משפיע על כל המערך הנוכחי?
קודם כל טוב שהתחסנת, הוא גם בבוסטר.
אני לא מתווכח, אמרתי לך, אומרים לי, חסים, אני הולך להתחסן.
קודם כל, כל הכבוד. שני, מה שאתה מתאר זה נקודה מצוינת, ועל זה יש להגיד שני דברים. א', מה שאנחנו רואים פער בהתחסנות בין לפי מצב סוציו-אקונומי, זה לא רק כאן, גם זה יודעים שזה קיים גם בארצות הברית, אבל גם כאן יש את העבודה של דוקטור אורן קספי מרמב"ם והצוות שלו, שהראו שיש גם תחלואה וגם התחסנות מושפעת מאוד ממצבים סוציו-אקונומיים, לא בקטע טוב, זאת אומרת שכל שמצב סוציו-אקונומי ירוד, היישובים האלה הם מתחסנים פחות.
אפשר להגיד את הדברים, יש בעיה עם מגזר הערבי, והם מודים בזה, הם לא מתווכחים על זה בכלל. ויש גם בקהילות אחרות של עולים, של חרדים, כל מיני.
אז מה שראית שקרה זה שהם הצביעו, הם פרסמו את הדבר הזה, הצביעו על המקומות שבהם נדרש יותר עבודה,
חיסון עד הבית, עשו מבצעים.
לשמחתי באמת, משרד הבריאות קלט את מה שהרים את הכפפה הזאת, שבדיוק מה שהצוות של דוקטור קספי אמר להם לעשות, בעצם ועשו, שלחו ניידות, נכון? להתחסן.
כן.
אני חושב שזה העלה את החיסונים, ואני חושב שדבר שאני רוצה להגיד שזה גם, אתה יודע, בסוף גם את תווים ירוקים, ואם בן אדם לא יכול להיכנס עכשיו לבריכה, די, אני היום לקחתי את הילדים שלי לבדוק להם קורונה בבדיקת אנטיגן, כדי שמחר אני אוכל לקחת אותם לבריכה, בשבת, וזה די מעצבן, אבל אוקיי, אני שמח שאין להם קורונה, ושם בדיקת אנטיגן שלילית, אבל
קודם כל ברכותיי.
מרגיש, כן, תודה, ואני מרגיש יותר בטוח לקחת אותם עכשיו. עכשיו, אם אנשים בוחרים שלא להתחסן, הם יכולים ללכת לבריכה, הם שצריכים לבדוק, וזה יעלה להם גם כסף. ואני חושב שזה גם גרם לכמה אנשים שהיו, אוקיי, כל עוד, אתה יודע, כל עוד אין לנו משהו שמכריח אותנו, אז אנחנו בסבבה של הפסיביות שלנו ולא מתחסנים. אבל ברגע שזה מתחיל להשפיע לך על חיי היום-יום, כבר עדיף לך ללכת להתחסן. אתה יכול לחיות. גם בלי זה.
אז גם פה יש הרי שני סוגים. יש את העקרוניים שהם לא מאמינים בחיסונים, ולא רוצים שהמדינה תיכנס להם לברידים, וכל הסיפור הזה. ויש כאלה שאומרים, אני קצת חושש, אני לא בטוח, אני שמעתי, קראתי, ישמרו לנפשותיכם, כל מיני סיפורים כאלה. והערבוב של שני הדברים האלה, הופך את קבלת ההחלטות של מקבלי ההחלטות, באמת, no win situation, זה נורא נורא מסובך, לנווט בין כל הסוגים האלה של הסרבנים, נקרא לזה ככה.
זהו, שלא כולם סרבנים, ואני מסכים איתך מאוד, פשוט לא כולם סרבנים, חלקם הם פשוט מהססים.
אוקיי, אבל עדיין, לא מתחסנים.
אבל זה נקודה נורא חשובה, כי נורא חשוב להבין, למה אנשים לא מתחסנים. אני מאמין מאוד מאוד גדול במתן אינפורמציה. פשוט לתת אינפורמציה נכונה, באמת, להרוות את האנשים
אבל באינפורמציה. אבל אם אנשים לא מאמינים, אבל הם לא מאמינים רגע, לך, אוקיי? אתה אז איש מדע, שנייה. אתה עכשיו, שנייה, לא, בן, זה נורא חשוב לי, כי אני שומע בעיניי זה קשקוש, סליחה, אני לא בצד שמתנגד לך, אני בצד שמאתגר אותך כרגע. הם אומרים, יש פרופסורים ודוקטורים ומנהלי בריאות ציבור ולב אחד, הם מבלפים לנו, הם מסתירים איתנו, המחיקות וההשחרות בהסכם עם פייזר, ואנחנו שדה הניסוי, ואנחנו פה, ואנחנו שם. לא מאמינים, אתה אומר מידע, הם לא מאמינים למידע הזה, זאת הבעיה העיקרית.
אוקיי, אז אני מפריד בין האידיאולוגים, תקרא להם ככה, מתנגדי החיסונים הארדקור, אין לי שיח איתם.
כן,
אין לי שיח, אין לנו מכנה משותף, אין לנו הסכמות בסיסיות, אין שיח, וכל דיון איתם זה דיון דמגוגי שבו הכריזמטית ינצח, אבל לא האמת ולא המדע ולא ההוכחות, אין פה בסיס השותף, זה שני קווים מקבילים בעיניי. אז, אבל יש מספיק אנשים שכן מאססים, והם לא יודעים, ויש, הם נפלו למראית עין הזו של מדען אחד שמנופף במשהו, לעומת, נכון, 1,000 אחרים, או 999 אחרים, שברור להם מה הקונצנזוס המדעי, והם מסתכלים בעיתון איפה שפורסם, ולא באיזושהי כתבה או קטע וידאו מיוטיוב שבו הם מנופפים. ואני חושב שלאנשים האלה חשוב להביא מידע נכון, חשוב להפריך בצורה חכמה דברים שטענות שעולות, טענות שגויות שעולות, טענות או... אבל עם קונספירציות נורא קשה להתווכח, כי לך תשכנע שאין לך אחות, זה נורא בעייתי.
אני לא יודע, יש לי, הקליטה שלי מצוינת, כי הזריקו לי את השפעה, ואני לא יכול
להתווכח
עם כלום.
אבל הצד השני של המטבע הזה, זה מה שהתחלתי ממנו עם התו ירוק. כי מה זה מראה לנו בעצם? ששוב, זה משהו שאני מאמין גדול בו, זה שלאנשים, שוב, אני לא מומחה לסוציולוגיה או למדע ההתנהגות של בני אדם, אבל לאנשים נורא קל להיות פסיביים. עכשיו, אמרו לי ללכת להתחסן, בחרתי שלא, אוקיי, אני נשאר בבית. זה לא גובה ממני מחיר ולא מכריחים אותי לעשות שום דבר. מצד שני, ללכת להתחסן זה הדבר האקטיבי שיש לעשות, זה אומר לצאת מהבית בחום הנוראי הזה, לעמוד בתור,
אין תורים אגב, אתה בא מתחסן תוך שנייה, אני רק יכול להגיד לכל מי שמנסס, מחכים לך.
לא, לפעמים אפילו עם קרטיבים.
אגב, בארצות הברית הם הציעו 100 או 200 דולר, היו סטייטס וכל מיני ערים, כן, כן, ואנחנו נסיע אתכם, נשלח מונית, נשלח ניידת, נשלח את השריף, יביא אתכם, ייתן לכם ביד שטר, פה ושם הגיעו, אלה שלא רצו לא הגיעו.
מה שאני מנסה להגיד זה שברגע שהופכים את הבחירה, אם התחסנו לו ל-opt-out, במקום ל-opt-in, כן? כמו למשל, בחיסוני ילדות זה יכול להיות חיסון לצייבת, או ברגע שהופכים את ה... משנים את המוזניים, כן? משנים את המשוואה, שהאי-התחסנות הופכת להיות למשהו פתאום אקטיבי, כי אתה נדרש עכשיו ללכת ולהיבדק במדה, אם אתה רוצה ללכת ל... לא יודע מה.
אבל אז הם צועקים בקולי קולות, שמונעים מהם את הזכות הדמוקרטית, להיכנס למסעדה, להיכנס לבריכה עם הילדים שלך.
שוב.
הקולניות בקטע הזה היא כמעט בלתי אפשרית להתמודדות.
הם יכולים לצעוק מה שהם רוצים, אבל זה לא נכון, אף אחד לא מונע מהם, אומרים להם אתם רוצים, אתם יכולים, פשוט תיבדקו, הם לא רוצים גם להיבדק.
אתה ואני מסכימים על זה, אבל
אתה יודע. אבל אני חושב, אז שוב, אני לא מדבר דווקא על הקולניים, כי אני חושב שיש מספיק אנשים, ואני חושב שגם מספרים מראים את זה, שברגע שזה הפך להיות למשהו אקטיבי, לא להתחסן הפך להיות משהו אקטיבי, יש כאלה אומרים, אוקיי, תעזוב אותי כבר, אני כבר אלך להתחסן, ושיתנו לי להיכנס לאן שאני רוצה. ולכן, דווקא העניין הזה הוא, עוד פעם, כל המדינה תנסה לשנות את המשוואה הזאת, ולהפוך את זה, וזה יכול להיות אגב, לא רק בחיסון לקורונה, בעוד דברים. יש קולות למשל שאומרים שאולי ברירת המחדל צריכה להיות תרומת איברים, ואתה צריך לחתום בשביל לא לתרום איברים.
במדינות נכון? מתקדמות זה המצב.
אז להפוך opt-in ל-opt-out, כן? אתה צריך להיות אקטיבי כדי להגיד שאתה לא רוצה לעשות משהו. אתה צריך להיות אקטיבי, כן? כדי להגיד שאתה לא רוצה להתחסן. ויש מדינות בארצות הברית למשל, שההסכמה לחיסון של ילדים היא כזאת, היא opt-out, והראו שזה מעלה מאוד את אחוזים של ההתחסנות שמה. ויכול להיות שזה משהו שצריך לשקול כאן, כן?
זה עוד פעם חוזר לקטע הפוליטי, הפוליטי ארגוני.
נכון, אבל אני חושב שזה דווקא כן העלה כאן את אחוזי ההתחסנות, גם של צעירים בני 12 ומעלה, שאמרת שכנראה ששם באמת האחוזי ההתחסנות הם נמוכים יותר.
כן.
אני חושב שזה משהו שמאוד יכול לסייע.
אני רוצה לקחת אותך למספרים עצמם, זאת אומרת, לא המספרים המוחלטים, אלא אחוזים ושיעור. כשאני שומע את, אני רואה את הגרפים של הדשבורד, נקרא לזה ככה, לא של המאומתים והחולים, על זה דיברנו, אלא של המתחסנים. וכשאני מסתכל על אוכלוסיית ישראל, שזה נניח 9 מיליון גרוסו, פלוס מינוס 9 מיליון, ויש קרוב ל-6 מיליון שהתחסנו בחיסונים 1 ו-2, ומעל עוד מעט מה, 1.5 מיליון, 1.2 מיליון, כמה שזה בבוסטר. אני אומר, בסופו של דבר, יש פה שיעור התחסנות עצום ביחס לאוכלוסייה שיכולה להתחסן. זאת אומרת, אם אני מוריד את הילדים עד גיל 10, 12, 14, ואת כאלה שהם מנועי חיסון מכל סיבה שהיא, סיבה רפואית, או שהם מדוכאי חיסון בגלל שעברו טיפולים, או כל מיני סיבות אחרות, אנחנו מה, מה זה 80%, 70% או 90%, אני לא יודע, זאת אומרת, מסך אלה ש... אבל עדיין, מעל 60 נניח.
ואל תשכח שגם יש לך, ואל תשכח שיש לך גם כאלה שהחלימו.
כן, שגם נחשבים כתו ירוק, סוג ש...
אבל הנה, עברנו ציון דרך עצוב השבוע, של מיליון מאומתים, נכון? עברנו את המיליון מאומתים השבוע. אבל
הטענה היא שככל שתבדוק יותר, תגלה יותר מאומתים. יכול להיות שרבים מאיתנו מסתובבים, למרות שהתחסנו ולמרות הכל של... אם היא תיבדק, נראה שאנחנו מאומתים. אז, אני שואל.
אבל הטענה הזאת היא קצת בעייתית, והיא זו שעמדה אגב בבסיס הבדיקות הסרולוגיות. שמעו שיש הרבה תחלואה, אבל א', דוגדנים דוחים, ב', דלתא לפעמים גם מדביק מחלימים, וגם את זה צריך לקחת בחשבון, ומחלימים צריכים לקבל מנת חיסון אחת, אחרי פרק זמן מסוים, וזה חשוב. אז נכון, אנחנו באחוזי התחסנות גבוהים, אבל כאמור, ואמרתי את זה, אנחנו צריכים להבין שאנחנו בעיצומו של אירוע. המחשבה או התקווה שהחיסון יהיה הדבר שיסיים פה את הכל, ונוכל לחזור ל-2019. זה התבדה, אנחנו לא יכולים עדיין לחזור ל-2019. וצריך להבין שאנחנו בהרבה מאוד אי-וודאות, ובלמידה מתמשכת כל הזמן.
כן.
על הנוגדנים, על הבוסטר, על התופעות הרוקות
אוקיי, אז אתה אומר שצריך לשלב, להמשיך לעודד להתחסן, אבל עדיין לשלב מגבלות, אני יודע שאף אחד לא רוצה לשמוע את המילה סגר, אני גם לא אוהב אותה.
לא, אני לא חושב שיהיה סגר.
נכון, אוקיי, לא משנה, בוא נוריד זה מהפרק, אבל, וכבר הסכמנו גם בשיחה של אוקלטה, שמסכות במקומות סגורים זה דבר לגמרי סביר והגיוני, בטח במקומות שבהם יש אחוז גבוה לתחלואה, מרפאות, בתי מרקחת, בתי חולים וכן הלאה. אגב, גם שם לפעמים יש ויכוחים וריבים, שזה פשוט בלתי נתפס בכלל, כאילו, על מה אתה מתווכח? מה הסיפור בכלל? או אוטובוס סגור, כאילו, אתה נוסע חצי שעה, תשים מסכה, מה קרה? אבל באמת, התנהגות איזושהי, אני לא יכול להסביר, זה מסוג הדברים ש... אתה יודע, העולם מתמודד איתו, ככל שיש אנושות ככה, העולם מתמודד עם הסיפור הזה. אני אשאל משהו אחר. רק ניגע במתנגדים האקטיביים, בחובבי הקונספירציות והכל. בסופו של דבר, כמו שנדמה לי כולם מסכימים, לא מדובר על מסה, זה לא מיליונים, אולי כמה עשרות אלפים, כמה אלפים, אולי 100,000, לא יודע מה. האם הם משמעותיים מעבר להשפעה הפסיכולוגית? האם ברמה המספרית, אתה חושב שיש איזה איזושהי משמעות אמיתית?
אני לא יודע להגיד את זה. אני חושב שקשה להגיד, אני מניח שלא, אבל אני חושב שקשה להגיד. הסיבה שאני מתלבט זה כי אירועי הדבקה יכולים להיות גם דרך סופר ספרדרס, או מי שמדביקי על,
כן.
שבו בן אדם אחד יכול להדביק אפילו 100 או יותר אנשים. ואם אנחנו רואים שלמשל המגפה, היא הולכת ועוברת פאזה, ממחוסנים ללא מחוסנים, בעיקר הנדבקים כרגע, אם אני מבין נכון, הם לא מחוסנים.
כן, באחוזים גבוהים מאוד ממה שאני רואה בפרסומים.
במיוחד בחולים קשה,
כן.
שם רואים את זה טוב כשמנרמלים את המספרים. אז השאלה היא כמה הם מושפעים, אני לא יודע להגיד, אני באמת
לא יודע. לא, כמה הם משפיעים על הסך הכל, על 100%. כי לא נראה שמדובר אתה יודע, במיליונים או במאות אלפים.
שוב, צריך להבדיל בין הססנים שבאמת לא בטוחים, וזה בסדר. תשמע, זה לגמרי...
דיברתי על המתנגדים אקטיבית.
לא, אני יודע, אבל חשוב לי להגיד שזה לגמרי בסדר להסס, ולא להיות בטוחים,
ולרצות
עוד מידע, והכי טבעי בעולם. ההארדקור המתנגדים, אני לא יודע כמה... אני לא יודע לכמת... אני מניח שזה לא מאוד משמעותי, אבל אני חושב שהאפקט וההשפעה שיש להם על אנשים שמעססים, אני חושב שהוא די גדול.
על אלה שעומדים on the brink.
כן, כי הרבה יותר קל לפחד מ...
יש פה שני... יותר קל להימנע בעצם.
לא רק, אבל לא רק. יש פה שני כוחות שמשחקים. גם נורא קל לפחד ממשהו מוכר וידוע. אתה יודע, אנחנו מכירים את זה מחיסוני גיל שנה. אז נורא מפחיד אוטיזם, שהחיסון לא גורם לו, אבל הם מפחידים שיש שמפחידים שהחיסון של גיל שנה גורם לאוטיזם. זה נורא מפחיד אנשים, לעומת, לא יודע מה, חצבת או טטנוס, מישהו ראה מתישהו פעם לאחרונה איך נראית מחלת טטנוס, כאילו, או איך נראה חצבת, ראינו לאחרונה, אבל אני בטוח שהרבה אנשים לא יודעים איך נראית חצבת או...
שמה, נחשפתי למימים או לאיזושהי הפגנה שאנשים אמרו שכל סיפור חיסוני הפוליו זאת הונאה אדירה. זאת אומרת, אנשים מגיעים לדברים מזויים לגמרי.
אבל מה שאני אומר, שהפחד מהמשהו מוכר, נכון? מפחידים אותך מ, לא יודע, מיוקרדיטיס, שזה יכול להיות לבעייתי, אני לא אומר שלא, וצריך להגיד שלחיסון יש תופעות לוואי, והוא לא נטול, הוא לא 100%
פחיד. הייתי עייף 3 ימים.
לא, יש תופעות לוואי, צריך להבין, הן יכולות להיות קשות.
אנחנו יודעים, גם בשפעת זה היה.
נכון, יכולות להיות תופעות לוואי קשות, לא צריך להחביא את זה, אבל בסך הכל אנחנו יודעים שהסיכון מהנגיף יותר גבוה, אז לכן אני אומר שאחד זה העניין של באמת הפחד משהו מוכר וידוע, הוא הרבה יותר משפיע מפחד ארטילאי, והדבר השני זה ש... אם, רגע, אם אומרים לי שמשהו מסוכן, עדיף לי להימנע מלעשות אותו, נכון? ואז אני נופל להטייה של אי-עשייה. ואז אני פשוט אחכה. אני פשוט מאובן וכפור. עדיף לי לא לקחת סיכון עכשיו.
לא נעים להגיד לך, הזה... אנשים צעירים, כשפתחו את החיסונים הראשונים לבני 60 פלוס, ואני שם, ואחר כך את הבוסטר לבני 60 פלוס, אז היו לא מעט צעירים, חברים, כן, אנשים שאני מחבב מאוד, אמרו לי, אתה תתחסן, נראה אם תשרוד, נראה מה יקרה לך, ואחר כך אנחנו. אמרתי להם, באמת, אתם נחמדים, אבל אני עושה את זה בשביל עצמי, לא אכפת לי כל כך מה אתם חושבים על זה.
והאבסורד הגדול הוא, שאותם אנשים שמעו לך, זה לא מודעים לכך שבזמן שאתה הלכת להתחסן, כבר, לא יודע, מאות אלפים, אולי מיליונים כבר חוסנו בארצות הברית. אתה יודע, מספרים עצומים, ואנחנו כבר יודעים מה זה עושה. איכשהו יצרו פה משהו, באמת, פיל נורא נורא גדול.
אז זה מקפיץ אותי לעוד נושא קטן, אנחנו נעשה הפסקה קטנה. אז חזרנו, ואני עכשיו רוצה לדבר איתך על משהו שקצת יותר, נקרא לו, ברמה האנושית שלך, אתה מדען, אתה חוקר, ויש לי תחושה, ואני רואה את זה בדיונים שלך בטוויטר, ובהרבה מאוד שיחות, אבל לא רק אתה, זאת אומרת, אתה בצד, אתה לא בעל תפקיד במערכת הזאת, אבל אני רואה את המתקפות, זה דביל, וזה טיפש, וזה משוחד, וזה דיקטטור, וזה רוצה להכניס את כולנו לסגר, וזה באמת השמצות על אנשים ש... שוב, אני לא מכיר את כולם, ויכול להיות שיש 1 ל-100, 1 ל-50, 1 ל-1,000, שיש להם איזה, לא יודע, מנטיות דיקטטוריות, או שלקחו שוחד, או שנמצאים על הפיירול של איזה חברה מסחרית, שזה גם, זה לא שום דבר חדש, זאת אומרת, רופאים משתתים מחקרים, באמת, לא המצאנו כלום. והמדע פתאום נהיה, או המדענים, או המייצגים של המדע, נהיו פתאום אויב העם, פתאום זה אנחנו והם. אני אישית לא מצליח להבין את הדבר הזה, וזה כמה מהאנשים שאני באמת מחבב, שהיו חלקם עדיין, אבל בעיקר אני קצת השתקתי אותם, כי אני לא עומד בזה, מין מתקפה חסרת רסן על אנשים שזאת העבודה שלהם, שזה מה שהם למדו כל החיים, שאין לי שום ספק בכוונות הטובות שלהם, זאת אומרת, אני לא חושב שהם באים להרע לך או לי או למי שזה לא יהיה. אתה מרגיש את זה ברמה אישית?
קודם כל הרגשתי את זה עוד לפני הקורונה.
מזל טוב.
עסקתי קצת בחיסונים עוד לפני הקורונה, וכשהייתי עוד במידת, הרגשתי את זה מאוד טוב, אז זה לא זר לי, כמו שאתה מתאר. עכשיו, ההשמצות והשקרים וההתקפות ומה שאתה לא רוצה. עכשיו, אני אתה יודע מה, אני גם אגיד, אני אהיה גם הפרקליט של השטן, אני אהיה הפרקליט של השטן פה, ואני אגיד גם איפה המדענים יוצאים לא בסדר, בסדר? משני הכיוונים. אז מהצד שאני חושב שמה שאתה מתאר, זה נובע הרבה פעמים מתסכול, אני לא יודע, כעס על המציאות שנקלענו אליה, ובסוף לשחרר את הכעס הזה, זה הכי קל על מי שבא ואומר, שמה, זה לא הולך להיות טוב בקרוב. ויש פה, אני חושב, הרבה עניין של אולי אפילו הכחשה, וכעס על המציאות. ואני חושב שזה פשוט בא לידי ביטוי על המדענים, שבואים ואומרים, שמה, לפי המודל שלנו, הולכים להיות פה, אתה יודע, זה מצחיק, כי תסתכל על האמירות לפני שנה וחצי, שאמרו, הולכים להיות פה אלפי מתים, וצחקו עליהם, ואמרו להם, אתם היסטריים וחרדתיים, ווואלה, אלפי מתים, וזה למרות הגבלות פסיכיות שעשו פה, וסגרים, עדיין סיימנו עם אלפי מתים. כן. אז אני חושב שכועסים על מדענים, כי פשוט, אני חושב שיש פה איזושהי מידה שלא רוצים לקבל את רוע הגזרה. אבל אין מה לעשות, זה המציאות. מהצד השני, אני חושב שמדענים, ויש לי קצת ביקורת, כי אני מגיע מהעולם הזה, הרבה פעמים אני חושב שקשה לדבר בלשון העם, ולדבר בלשון, לא לשון העם, אבל בלשון של, אתה יודע, אדם מהרחוב.
בגובה העיניים.
בגובה העיניים. מה המסר? אוקיי, הנה גרף. עזובתי בגרף. מה זה אומר תכלס? תן לי מסר, תן לי מה אני צריך לעשות. תגיד לי בצורה מוחלטת.
אבל כשאמרת מה צריך לעשות, חטפת את הסתירות.
אוקיי, זה בא מהמקום לדעתי של, אבל אני מדבר באופן כללי על, וזה לוקח זמן לתרגל, כי אתה יכול לדבר במונחים שלא אומרים כלום, והרבה פעמים למדענים יש בעיה שאין להם מה לעשות איתה, אבל הם מתקשים בלדבר בצורה מוחלטת. אני לא יכול להגיד, בוודאות הולך להיות כך וכך, או בוודאות עוד שנה זה נגמר. יש מדענים במסגרת ההכשרה שלהם, לומדים לדבר בצורה מאוד, עם הרבה דיסקליימרים, עם הרבה, להדגיש את החוסר ודאות, כי ככה זה עובד, אתה לא יכול להיות, אבל אנשים רוצים ודאות, אנשים רוצים שתגיד להם בצורה מוחלטת ומובהקת, שתגיד להם מסר, תגיד להם שזה הכל נגמר. למה מסרים אופטימיים עובדים הכי טוב? תגיד שהכל נגמר. תגיד שזהו, אנחנו בבלימה, אנחנו כבר זהו, סיימנו.
אתה זוכר מה היה במאי שנה שעברה? צאו לשתות בירה.
נכון.
אגב, עוד אותו אחד שאמר, לא חצי שנה, שמונה חודשים קודם, שבעה חודשים קודם, הוא אמר שיכול להיות שזה סוף האנושות. זאת אומרת, אותו אחד ששלח אותנו לשתות בירה, אמר שזה סוף האנושות. זאת אומרת, ההגזמות לכל כיוון, הם לא משהו שהמדענים המציאו, אלא יותר שהפוליטיקאים המציאו. והמדענים, תראה, יש אנטגוניזם נגד, כלפי אנשים שהם, אתה מרגיש שהם, נקרא לזה, במרכאות או בלי, יותר חכמים ממך, או לפחות יותר יודעים ממך. זה נכון לגבי כל, זה נכון גם לידי דוקטורים לסוציולוגיה, או פרופסורים למדע המדינה. זאת אומרת, אין פה, אתם לא מיוחדים, אנשים במדעי החיים.
לא, אבל הרבה פעמים יש תחושה שמדענים, או האקדמיים, או לא יודע מי, שכאילו מדברים עם מגדל השן.
נכון, נכון.
ובוא, מה מגדל השן? אני פה עם הילדים שלי באותו סירה עם כולם, כן?
אני לא הייתי מתחלף עם אף אחד שיושב היום במעבדות. שוב, זה עניין של אופי. לך זה מתאים, אתה מוכשר לזה, אתה עושה את זה. אני עושה דברים אחרים, והשלישי עושה דברים אחרים.
כל אחד, לגמרי, כל אחד הוא חשוב, ויש לו את התרומה שלו, ואני חושב שהיה נכון לשלב הרבה יותר במגפה הזאת אנשים בתחום הסוציולוגיה, בתחום הפסיכולוגיה, בתחום מדעי התקשורת, אני חושב שזה היה נכון לשלב יותר, משום שיש פה אלמנטים עצומים של התנהגות אנושית, ופחדים, וחששות, וזה לא הכל, האפידמיולוגיה והווירולוגיה והאימונולוגיה היא לא חזות הכל, והיה נכון לשלב בהתמודדות עם המגיפה הזאת, לא יודע, קבינט המומחים, גם אסכולות אחרות, אבל הבריאות היא בעיניי, מעל הכל, אבל איך, הדרך איך להגיע לשם.
כן.
ואגב, גם בתחום החינוך, רק ש, אם נחזור מה שאתה אמר קודם, זה לא או בריאות או חינוך, זה צריך לבוא ביחד. כן. צריך לעשות רמות תחלואה, ללחוץ על הממשלה להשאיר את, לדעתי, להשאיר את רמות התחלואה הנמוכות, כדי לאפשר חינוך. זה, הרעיון הוא לא או בריאות או חינוך, זה איך מאפשרים חינוך.
אבל זה לא רק חינוך, זה גם תרבות.
גם כלכלה.
המופעים, כן. בדיוק. זאת אומרת, זה כל תחומי החיים, ואני כבר לא מדבר על, כמו שאני אומר את זה בכל שיחה שנייה, שמבחינתי לא לטוס ולא לטייל ולא לראות העולם כבר שנתיים, ומי יודע עוד כמה, זה לפעמים לא פחות מאשר לאכול טוב במסעדה. זאת אומרת, זה ה-well-being שלנו של עשרות שנים, ויש את כאלה שאתה יודע, מי יודע איזה מחר יש להם, יש אנשים בגיל מסוים או במצב בריאותי מסוים, שאומרים, רגע, זה מה שמחכה לי לסעוד, עד סוף החיים, מתי שהם לא יגיעו. מאוד מאוד קשה לאנשים להתמודד עם התחושה הזאת של סגירות, של כל מה שהכרנו כבר לא יהיה יותר. אבל בשיחות הקודמות שלנו אתה אמרת לי, לא, תשמע, אנחנו לא יודעים איך ובדיוק מתי, והאם זה רק החיסונים או ההתנהגות או שילוב או כל מיני דברים כאלה. בסופו של דבר, כמו כל מגפה כמעט מהסוג הזה שהייתה בעבר, עם הניואנסים שלה, תגיע פחות או יותר לסיומה, ויכול להיות שבעוד איקס זמן נוכל לחזור לטוס ולהסתובב ולראות מופעים גדולים של, הייתי במופע של מאות אלפי אנשים ברומא לפני 5 שנים, וישבנו כמו סרדינים אחד על השני, וכשאני רואה את התמונות משם, אתה יודע, ברוס ספרינגסטין, כן? אני רואה את התמונות משם, אני אומר, זה לא אמיתי, זאת אומרת, לא יכול להיות. אתה יודע, בתוך הסיטואציה שבה אנחנו רוצים עכשיו, אתה אומר, איך זה? איך עוזרים לדבר הזה? ואתה אמרת, לא, תשמע, יש לזה אורך חיים מסוים, בהתנהגות מסוימת, ובסופו של דבר זה לא יישאר ככה לנצח. אז בוא תנסה לסרטט את ה... לא, לא, לא בחודשים וימים, אבל איך זה פחות או יותר עשוי לעבוד.
אז זה להבנתי, כן? לא כווירולוג ולא כאפידמיולוג. אבל אמרת ששמעת פרופסור או מישהי, אני לא יודע, שמה שזה או שכולם ידבקו או כן. שכולם...
איזה כותרת בארץ של המוסף או משהו כזה. אני לא משוכנע, אוקיי. אבל אני צריך
יכול להיות שזה שניהם, אתה יודע, כן. זה לא או-או. בסופו של דבר, זה לא ש... כן, איך ראיתי שכתבו לי ש... אם זה היה תלוי בי, כולם היו מסתגרים עכשיו, אף אחד לא היה אור יום. לא, ממש לא.
זה מה, אתה אויב העם, אמרתי לך.
אני בעד לחזור לחיים. החזרה לחיים בעיניי היא... בסוף אני מאמין שכולם ייחשפו לנגיף הזה. אין פה חוכמות. השאלה היא באיזה תנאים עושים את זה. והרעיון הוא לעשות את זה בשאיפה אחרי שאנשים מחוסנים, ובצורה הדרגתית. עכשיו, אני לא בעד משהו סטרילי או מודל שבו נמגר את הנגיף הזה, כבר לא יהיה מוגר מעל פני האדמה לדעתי. זה לא, זה כבר, אנחנו כבר אחרי השלב הזה. למיטב הבנתי, מהתפרצות של מגפות חדשות, שנגיפים שבעצם זו פעם ראשונה שהם רואים בני אדם, בתקופה הראשונה, באמת יכול להיות עניין של שנים, בשנים הראשונות, אין עונתיות, והוא פשוט תוקף את מי שסוספטיבל, מישהו רגיש ויכול, כל אדם שהוא רואה בדרך. עם הזמן, זה לאט לאט מצטמצם ונרגע, וזה, יש סיכוי לא רע, שבחלוף מספיק זמן, הנגיף הזה גם יהפוך להיות עונתי. וכנראה שזה, מה שאני מבין, יהפוך להיות משהו באזור, סגנון השפעת, אולי יותר קשה, או אולי יצא פחות, תלוי גם בחיסונים ואיך נתמודד. אבל אני חושב שזה נכון שרצוי שההדבקה תהיה אחרי שאנשים מחוסנים, מסה גדולה של המדינה שהיא מחוסנת, וכשלא נותנים לה לרוץ חופשי, כשנותנים לה נגיף לרוץ חופשי, וראינו את זה עכשיו, המדינה עשתה סוג של אחור הפנה, נכון? בהתחלה היא אמרה בואו נכיל את המתים, ניתן לו, ואנחנו נתחזק את מערכת הבריאות, ומה שהיא צריכה. אבל המדינה הסוג שעשתה אחורה פנה, כי היא כן לחצה על בוסטרים, היא כן מגבילה סוג של אירועים, יש את הגבלה של תו ירוק, זאת אומרת, לא נתנו לנגיף לרוץ חופשי, ועדיין אנחנו רואים עכשיו שבתי החולים בפועל, הם, נכון, הטיפול בחולים נפגע, הטיפול בחולים או מטופלים שהם לא קשורים לקורונה, נפגע, אז אנחנו לא יכולים לאפשר לנגיף לרוץ ולהדביק חופשי. כרגע.
אני אשאל אותך משהו בעניין הזה, אם נניח לא היה התרה של המגבלות, לגמרי. זאת אומרת, לא סגר, אבל נניח היו מקפידים על מסכות במקומות סגורים, ועל פיקוח הרבה יותר הדוק בנתב"ג, קצת יותר, בוא נגיד, היו מאפשרים במגבלות הידועות לפחות אנשים לנסוע ולחזור ולהדביק, וכל מיני דברים מהסוג הזה שהם לא סגר, והכלכלה נמשכת, ובכל זאת, אתה חושב שהסיפור הזה של ההתפרצות של הדלטה, כפי שאנחנו מכירים אותה עכשיו, בין נניח מאי-יוני לספטמבר שמעבר לפינה, אנחנו היינו רואים מספרים שונים, או שהנגיף היה עושה את שלו anyway?
אני חושב, קודם כל שאני אומר, זו אמירה נכונה לשטר, דברים יכולים להשתנות, אני מודע לזה, אבל אני חושב שלא, שהיה צריך להתנהג אחרת, להתנהל אחרת. אז נתנו לדלטה להיכנס בנתב"ג, אבל נתב"ג לא הייתה טובה, הוא התפרץ, בגלל שאנשים לא שמרו על בידוד, כמו שצריך. אני, בזמנו, וזה הקטע של עלייה מעריכית, נכון? בזמנו, כשהמספרים היו קטנים, אז אמרו, לא, זה לא, זה שום דבר, זה ייגמר, זה ייעלם לבד, זה ייעצר תוך שבוע. היו אפילו כאלה שהיו עם שקפים שהגיעו לישיבות ואמרו שזה בכלל הבדיקות, וזה בכלל שום דבר, זה ארטיפקט של הבדיקות. אבל זו בדיוק הנקודה, זה קו פרשת המים, שבו אתה אומר, אוקיי, אני יכול לא לעשות כלום, ויהיה בסדר, זה שטויות, הכל בשליטה, אין בעיה. או שאתה אומר, אוקיי, פה אני מתערב בהגבלות שהן לא דרקוניות, והן לא מסיביות, ולא סגר, ולא נעליים, אבל אני כן מצליח לעשות לייצר איזשהם הגבלות, רכות יחסית, שמאפשרות לי לשמור על רמת התחלואה נמוכה.
אבל כשזה מעריכי, אתה אומר בעצמך, כשזה מעריכי, גם אם היית נניח מתחיל לא מ-100, סתם אני אומר מספר, אלא מ-50 או מ-20, הרעיון של מעריכי של אותו טור הנדסי, שזה יגיע ל-10,000, אולי בשבועיים איחור ממה שהיה קודם, אבל ברגע שזה נכנס, זה נכנס. זה הרעיון של המעריכי.
הרעיון הוא שכשהמספרים, הקצב נשאר כל הזמן קבוע, אבל כשהמספרים קטנים זה נראה לא משמעותי, ואז פתאום, המספרים פתאום נהיים עצומים, ופתאום כל ההכפלה נראית משמעותית, אבל זה כבר מאוחר מדי. ולכן אני מאוד בעד של לחיות לצד הנגיף, כמו שאומרים כל הזמן. אבל איך לעשות את זה? והדרך לעשות את זה היא רק כאשר התחלואה נמוכה, אז אפשר באמת להיות רק עם מסכות, במקומות סגורים, ולא בשטחים פתוחים, ולאפשר לימודים, ולאפשר משק, והופעות, ואירועים, כשהתחלואה נמוכה. אבל אם התחלואה מתחילה לעלות, ואנחנו לא בלי מגבלות ובלי כלום, בסוף קורה מה שקורה עכשיו, והנה, אנחנו בסכנה ששנת הלימודים לא תיפתח, וזה דבר רע מאוד.
כן. שוב, יכול להיות שזה שידחו את פתיחת שנת, נחזור להתחלה בעצם, לקראת סיום, יכול להיות שדווקא ההחלטה לדחות בכמה שבועות את פתיחת שנת הלימודים תהיה ההחלטה הכי נכונה, וזה לא סכנה, זאת אומרת, אולי זה הסיכוי, נראה לי. זאת אומרת, אם אני הייתי היום הורה כמוך לילדים צעירים, הייתי עושה כל מאמץ, ואולי אפילו לא שולח אותם, אני לא יודע. להגיד, חבר'ה, אוקיי, העיקרון ברור, פוליטיקה שלכם מובנת לי, אבל יכול להיות שאתם תרוויחו נקודות דווקא מזה שתקבלו החלטה שהיא אמיצה, ולאו דווקא פופולרית או פופוליסטית, לא חשוב כרגע איך נגדיר אותה. ובואו נחכה ל-1 באוקטובר, לא יקרה שום אסון. מה העניין?
אגב, אני חושב ש... אם הייתי הורי כמוני, אז דווקא צייג איזה שני דברים, א', אני לא חושב שהפתרון הוא לא לשלוח, כי זה בדיוק...
זה יקרה, זה יקרה במספרים גדולים, בן.
הלחץ הוא לא צריך להיות לא לשלוח, הלחץ צריך להיות אולי אפילו ברמת הקהילה ובית ספר, אולי נארגן עכשיו שבקהילה שלנו, בית ספר שלנו יתקינו מסננים, אם אנחנו נעשה משהו שהמדינה לא עושה, אתה מבין? איך לשלוח, לא לשלוח, אלא איך לשלוח בצורה בטוחה. זה מה שאני מנסה להגיד.
אבל 1 בספטמבר זה בעוד 4 ימים.
ודבר שני, שזה בדיוק מתקשר למה שאני מנסה להגיד, כי כל הרעיון הוא איך לעשות את זה נכון. לא לעשות, איך לעשות את זה נכון. וזה יושב בדיוק על העניין הזה של המאבק המטופש שהיה פה, מחיסונים בבתי ספר. כי אני את הילדים שלי לא מחסן בבתי ספר, הם מתחסנים בקופות חולים. ואני חושב שזה יותר נכון. אני לידם כשאני יכול לחסן אותם. אבל אבל לא כל ההורים כמוני, ויש כאלה שפחות מודעים, ופחות נגישות, עובדים בעבודות שלא מאפשרות להם את הדבר הזה.
לא, ההתנגדות הזאת היא מטופשת בעיניי לגמרי.
כי מה שאני מנסה להגיד, זה שאני מנסה לחשוב, לא על עצמי ועל הילדים שלי, אלא אני חושב שבאמת יש פה חשיבה הרבה יותר רחבה, על התועלת ועל הרווח, שילדים שבמצב פחות טוב, או הורים במצב יותר מאתגר, יכולים להרוויח מזה, והחשיבה הזאת היא ברמת המדינה, ברמת הקהילה, אני חושב שזה משהו שצריך להנחות, גם את מערכת החינוך, גם את המנהלים, וגם את המורים, ויש כאלה שעושים את זה נפלא, המנהלת פה של בית הספר היסודי של הילדים שלי, שלחה איגרת עכשיו, היום, על הבדיקות האנטיגן, שהם צריכים לעשות לפני התחילת בית הספר. עכשיו, בשיקולים משפטיים אמרו שזה לא חובה, אז לא חייבים בדיקת אנטיגן של להיכנס לבית ספר, והיא הדגישה את זה במה שהיא כתבה, אבל היא סיימה בזה שהיא תשמח לראות שיש ערבות הדדית בקהילה שלנו. ואני חושב שזה המסר.
לך תסביר לכל מי שרב איתך יותר, איתי גם, כי אני, אבל הפסקתי לריב איתם, הפסקתי להתבקח על זה שאני מכיר לגמרי בזכות שלהם לגופם והכל. העניין הוא שברגע שהם מקדשים את העצמאות שלהם, את הדמוקרטיה שלהם, את זכויות הפרט שלהם, הם פוגעים בשלי, בפוטנציה. וזה הרעיון של חברה אנושית, היא צריכה להיות, כמו שאמרת, ערבות הדדית.
וזה הסיבה שאסור לעשן עכשיו, נכון, במסעדות ובקולנוע.
בן, אתה צעיר, אני זוכר את הימים של עישון בקולנוע, ושל עישון במטוסים, כן? היו חצי מהמטוס, היו מעשנים, או לפחות לידך. כן, אבל זה דברים שלוקחים המון זמן. גם החיסונים המנדטוריים הוותיקים יותר, לא תמיד יתקבלו באהדה, זאת אומרת, כל המשושה והפוליו והחצבת והצייבת והשפעת, אני מכיר הרבה אנשים אינטליגנטים לא פחות ממני, שאומר, מה זה כבר שפעת? ואז אתה אומר להם, שפעת זה מחלה קשה, אנשים מתים משפעת. הוא אומר, כן, אבל תמיד יש, אתה יודע, בקצה. ואני אומר להם, אבל יש חיסון. לא, אני לא מאמין בחיסונים. כל מיני שטויות ש... לא יודע. לי קשה להסביר אותם. טוב, תשמע, קודם כל, תודה שחזרת והקדשת לי את השעה הזאת, אני מאוד מאוד מעריך את זה, באמת הרגשתי מאוד לא נעים, שהייתה לנו שיחה באמת מצוינת לפני כמה ימים, והיא לא הוקלטה, אני מקווה שעכשיו הכל יעבור בשלום, אני די משוכנע שהתגובות לשיחה הזאת יהיו כמו שאנחנו מכירים מהדיונים בטוויטר, יהיו כאלה שימחו כפיים, ויהיו כאלה שיפסיקו לעקוב אחריי ואחריך, ושוב אנחנו נסומן כאיזה אויבי הדמוקרטיה והחופש, וכל מיני שטויות מהסוג הזה, אבל חשוב להגיד את הדברים האלה, מאוד מאוד חשוב לי, כי אני מאמין בזה, ואני חושב שגם התיוג הזה של אנשים שהם בעד או נגד המדע, או מפקפקים והכל, זה כל כך קשקוש, כי אני זוכר שאתה אמרת לי כמה פעמים, אנשים רוצים תשובות חד משמעיות, גם בשיחה הזאת, רוצים או אחד או אפס, או שחור או לבן, והאמת גם במדע, למרות שיש דברים מוחלטים, כמו שאמרת, כדור הארץ שטוח או לא שטוח, יש דברים שהם לא כל כך חד משמעיים, ובסיפור...
זה לא חד משמעי, יש הרבה אי-וודאות.
כן, ואנחנו בוודאי, בוא נגיד ככה, כששואלים אותי איך אני לא מצליח לחזות את העתיד, אמרתי, לחזות את העתיד? אני בקושי מצליח לחזות את העבר, אז העתיד נורא מסובך. דוקטור בן הורוביץ, אני מאוד מאוד שמח שקיימנו את השיחה הזאת, אני אשתדל להפיץ אותה כמיטב יכולתי, כי אני חושב שהיא חשובה לא רק לך ולי, היא לא, לשנינו היא פחות חשובה, אבל היא חשובה למה שנקרא 600 עוקביי, או 600 עוקביי, כמה אנשים שיזינו לזה. תודה על הזמן שהקדשת לנו, ומה אני אגיד לך, שנתראה בלי מסכות ובלי מגבלות, לא יודע, בסנטרל פארק, או באיזה מופע במדיסון סקוור גארדן או משהו.
אמן, בריאות לכולם, בריאות לכולם ותודה.
תודה רבה, ביי.